היום בקצב היום. צהריים טובים לכם מאזינים יקרים, אתם על בקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית שבימים הללו הופכת לתוכנית החיזוק היהודית הגדולה בעולם במסגרת שבוע החיזוק העולמי של כל חיים מיוזיק. מיד נהיה כאן עם כמה פינות של מיטב הרבנים והמרצים שהוקלטו במיוחד לשבוע הזה. נאמר תודה רבה לאברהם ישחקוב, מוטי קופפר וכמובן לאישי נוימן שעורך את כל שבוע החיזוק העולמי המיוחד הזה. אני יעקב בלוך, מאחל לכם האזנה טובה. פותחים כמיד היום עם הרב אברהם סגל.
שלום וברכה, והיום אנחנו ניכנס לתחום המקצועי בסייעתא דשמיא להבין יותר על התופעה הזאת של ילדים שקשה להם לקבל את עצמם כמו שהם. ואני רוצה להרחיב מעבר לפרפקציוניזם, כי פרפקציוניזם הוא רק סוג דבר אחד של מכלול של אופי של ילד. אני רוצה לדבר על הגדרה מקצועית של אנשים שקשה להם בעצם להביע רגשות. אפי ה-UCLA בארצות הברית, ושמעתי את זה מדוקטור דוד פלקוביץ, יש שתי סוגי ילדים שסובלים מבעיות עם עודף רגשות, שרת רגשות. אחד קוראים להם ילדי בצל, ואסביר למה, ואחד ילדי שום. ילדי שום, לא ניכנס לזה כרגע, זה ילדים שיותר דומים לשום, כי שום זה מפיץ ריח, שום זה כשאדם מגיע לחדר ואכלו שום, מרגישים את זה גם אחרי שהבן אדם הזה יצא. זה יותר ילדים שיש להם שרת רגשות מוחצנים, יותר לתחום של ה-ADD או ADHD, הפרעות קשב וריכוז, או ODD, כל מיני מסוגים האלה של המוחצנים, שיש להם דאגה חיצונית, כמו זה acting out, הם עושים לאחרים רע. אני דווקא רוצה לדבר על וכמובן יש היום טיפול תרופתי, אם מבחינים את זה, אם זה קשור באמת הפרעות קשב וריכוז, אבל היום יש היום דברים מדהימים שנשמח לעזור לכל מי שמתמודד עם בעיות האלה. יש שיטות מסן פרנסיסקו שלימדו איך להתחבר לצד החזק של הילדים, וזה השיטה שלנו כל הזמן למי שעוקב אחרינו, למצוא את החמש מתנות של ילדים האלה שמתמודדים הפרעות קשב וריכוז, ושוב לכוון אותם על פי דרכם. זה הקואוצ'ינג וזה התחום של לכוון את הרגשות הסוערות, שלא יגיעו למקום שלא אוהבים את עצמם. אבל אני רוצה דווקא לדבר על ילדי הבצל. הילדים, למה קוראים לזה ילדי בצל? זה כמובן רוב הילדים שילוב של שניהם. אנחנו מדברים על ילדים של המזג הבחייני, הקווצ'רי, ילדים שמאבדים שליטה לפעמים. זה ילדים בדרך כלל יותר שיש להם דאגה פנימית, הפוך מילדי השום. הם יש להם יותר נטייה לחרדתיות, לפעמים אפילו לדיכאון. הם הראשונים, השום עושה רע לאחר, הם עושים רע לעצמם. זה סוג פסיבי אגרסיבי, אלימות כלפי עצמם. מחקרים מגלים שהתופעה הזאת יש בזה תועלת. בתקופות של רעב באתיופיה גילו שילדים האלה שרדו יותר את התקופות הרעב. אבל זה לאו דווקא צריכים להגיע למקום של רעב כדי להבין את טובה של הסוג המזג הזה. זה ברור, החרדתיות דואגו שהם דואגו לעצמם יותר ומזיעים סכנות יותר מהר. אבל בחרדתיות הזאת יש הרבה הרבה עומק, ואני רוצה לפרט כדי שנבין בעצם למה קוראים לזה ילדי בצל. בצל מחוסם הרבה שכבות. אותו דבר, ילדים האלה הם לא מביעים רגשות, הם יותר סגורים בעצמם. הם ילדים שיותר נטייה לדאגנות, תרודים, יותר הססנים, נטייה לחרדתיות, חוסר יציבות לפעמים, לפעמים יש להם רמת של חרדות שונות לפעמים. זה מדובר על 15% מאוכלוסייה בעולם, ומשהו נורא מעניין, קשה להם להחליט החלטות, פרפקציוניסטים הרבה פעמים קשורים לתחום הזה, כי הפרפקציוניסט בעצם סובל מחרדה של כישלון. הוא חרד מכישלון, לא יכול להפסיד במשחק, הוא לא יכול לקבל נקודה אחת פחות המבחן, כי אז העולם שלו נחרב. ובגלל שהעולם שלו נחרב, הוא יעשה כל דבר בעולם למנוע את הכישלון, הוא יהרוס משחקים, הוא יכול לעשות כל מיני דברים כדי לקלקל את העולם החברתי שלו. ברור שיש פה מתח וחרדה ולחץ, ו... הדברים האלה לא תורמים למצב החברתי שלהם. אבל מחקרים מגלים, אז שמורידים את השכבות של הבצל, זה הרגשות המופנמות כמו בצל, אז הם מתחילים לפקוט, אז הם פותחים כמו בצל, שלא בוכים מיד, אלה שמורידים עוד שכבה ועוד שכבה, אז פתאום יוצא הבכי. הרבה פעמים ילדים כאלה, אם אומרים להם איזשהו משפט, הם יכולים להיפגע מאוד מאוד קשה. ולפעמים אני פוגש כאלה ילדים, לפעמים כמה שבועות או חודשים לא יכולים לבית ספר בגלל איזה מורה אמר להם איזשהו משפט או מורה. השאלה אם התופעה הזאת הוא ביולוגי או סביבתי, מחקר שנעשה על ידי חוקר בשם פלונים, גילה שזה דווקא גנטי, לקחו ילדים לאימוץ וגילו שהילדים האלה, למרות שהם נולדו אצל ההורים חרדתיים, וגדלו אצל הורים רגילים רגועים, או הפוך, הם תמיד בגיל 3, ישר אחרי הלידה לקחו אותם למשפחות אחרות, ובגיל 3 בדקו רמת החרדה, וגילו שרמת החרדה שלהם זה כמו ההורים הביולוגיים. זאת אומרת, למרות שההורים הפסיכולוגיים היו רגועים, הילד היה רמת חרדה כמו ההורי הביולוגי, למרות שהיא לא הכיר אותו. זה בא ללמד אותנו שזו תופעה גנטית, והתופעה הגנטית הזאת, כמובן, יש דרך לטפל, יש המון המון דרכים, חלק משתמשים ב-CBT, לפעמים יש טיפול תרופתי, אבל בדרך כלל חשוב להכיר שזה משהו גנטי, לא כמו דימוי עצמי שדיברנו, שדימוי עצמי הוא משהו יותר סביבתי, וזה דווקא יפה וחדשות טובות, שכמו שאפשר להרוס דימוי עצמי, אפשר לבנות אותה. אבל אולי בהזדמנות נרחיב יותר לדימוי עצמי, שזה יותר סביבתי. אבל דווקא התחום של חרדות הוא דבר שכן צריכים לקחת בחשבון, שבדרך כלל אחד מההורים כאלה, ולפעמים שמטפלים צריכים ההורים להיות חלק מהתהליך, ולא חס וחלילה להשים את ההורים, אלא לדעת שיהיו חלק מזה. אבל יש לי חדשות מאוד מאוד טובות להסביר לכם, הילדים האלה שמסתגרים ועם הקושי מהחלטות וקושי בשינויים, קשה להם ספונטניות, קשה להם כישלונות, הילדים האלה בעצם יש להם במחקרים גילו שזה בעצם המזג הכי טוב. תשמעו טוב, הרבה עידוד לאותם אנשים. רוב מנהיגים היו דווקא אנשים שיש להם נטייה לפרפקציוניזם, כי הם, יש להם רגישות לזולת, כי יש להם דריכות, יש להם אינטואיציה, הם לוקחים את החיים ברצינות, ויותר, הם יותר יודעים להתחבר לאנשים. בגלל האינטואיציות הגבוהות שלהם, הרבה פעמים זה מביא את החרדות, הרגישות יתר לעצמם, אבל הרגישות הזאת שמכוונים אותה, אנחנו יכולים להפוך את זה לרגישות לזולת, ואז זה הופך להיות כמו רגישות של לאחרים. רגישות לאחרים זה בעצם התכונה של מנהיג. מנהיג יכול לדאוג לזולת, הוא קולט דברים שמישהו אחר לא קולט. ולכן מה עלינו לעשות? אז אם אנחנו רואים ילדים שיש להם שרת רגשות ולא מדברים על זה, יש להם נטייה להיות מופנם, יש נטייה לבצל, נטייה לדאגה פנימית, יותר טיפוסים שמתביישים לשאול שאלות בכיתה, קשה להם בעצם לדבר על רגשות, או יש להם נטייה לפרפקציוניזם, חרדה מכישלון. מה אנחנו צריכים להגיד? דבר ראשון, להראות להם שהמחקרים גילו שהמזג הזה הוא מזג הטוב ביותר, כי יש להם הפוטנציאל הגבוה ביותר. להראות להם שילדים האלה יש להם רגישות, אבל במקום להיות רגיש לעצמם, אנחנו נעזור להם להיות רגיש לזולת. הכלי שאני רוצה לתת לכם זה בעצם בחזל נקרא, המילה דאגה הוא גמטריה, 13, דלת זה 4, א' זה 1, ג' זה 3 וה' זה 5. וזה אנרגיה שלילית, הם דואגים לעצמם, חרדתיים לעצמם. והאנרגיה החיובית, מה שאנחנו רוצים לקחת הרגישות שהם דואגים לעצמם לקחת, לכוון את זה לרגישות לאחרים, לאהבה. אהבה זה גם, א' זה 1, ה' זה 5, ב' זה 2 וה' זה 5, זה שוב 13. שימו לב, דאגה זה אנרגיה שלילית, אהבה זה אנרגיה החיובית. אהבה יש שורש הב. כשאנחנו נראה לו את השורש שלו, זה לתת על ידי נתינה, נראה לו שניתן לו זמן איכות, כמובן נאהב אותם, נראה להם שיש להם תחושת שייכות, שהם שייכים, כמובן לא לוותר להם, זה לא הנקודה, כי אז הם מעצים, מנציח את הבעיה, הם הופכים להיות בורחים מההתמודדות, אלא הפוך. חייבים לעודד אותם ולהראות להם את הפוטנציאל של נתינה לזולת, הרגישות לזולת. וברגע שהם ידעו את הדבר הזה, אנחנו יכולים לכוון את האנרגיה השלילית לאנרגיה חיובית. וזה בעצם היופי של הזה. אני אתן לכם קוד, וזה נסיים היום, שהקוד של הילד, ילדי שום, זה לא רוצה. תדעת אם ילד הוא שום, כי הרבה פעמים זה מבלבל, ילדי שום, גם יש להם התפרציות, וילדי בצל. רק ילדי בצל, ההתפרצות זה משרוב, שהם לא דיברו על הרגשות, פתאום זה מתפרץ. אבל אז אסור ליצוק עליהם, כי הם באותו רגע הם בהתפרקות. לכן תמיד הקוד שלהם זה לא יכול, לא מסוגל, אני לא יודע. לעומת הילדי שום, הקוד שלהם זה לא רוצה, כי הם יש להם תפיסה אחרת. אולי בהזדמנות נסביר איך עובד המנגנון הנוירולוגי שלהם, ולכן למה הם תופסים דברים אחרת. אבל להם זה בא מאימפולסיביות, מאיזשהו מקום אחר. לכן, אם אנחנו נדע לזהות את הילדים ולא נצעוק עליהם, נדע לכוון את הילד, אני אשמח לעזור לכל מי שיש לה בעיה, גם עם בעיות קשב וריכוז, או גם בעיה של נטייה לחרדתיות או פרפקציוניזם, נשמח לגדול, לעזור להם, להעצים אותם, לכוון את הדאגה לאהבה, ובעזרת השם, מחר, הפינת, השיחה לסיום, אני ידגים סיפור אמיתי ומעשי, איך לקחו ילדה כזאת והפכו אותה בדיוק למנהיגה, לאחד שיודעת לתת. סיפור מרגש שבאמת עוצמתי, ויראה איך עושים את הדאגה לאהבה. אז להשתמע מחר, תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל על הדברים המחזקים, ועכשיו הרב מאיר זיו יוסף.
ועכשיו משהו טוב לנשמה, עם הרב מאיר זיו יוסף.
בחור צעיר ניגש לרב אלי לופיאן וסיפר לו שהוא מעוניין ללמוד להיות סופר סתם, בכדי שתהיה לו הכנסה צדדית. שאל אותו רב אלי לופיאן, מדוע אתה צריך כעת עוד הכנסה כלכלית? הגיב הבחור בפשטות, כעת באמת אינני זקוק לכך, אך בהמשך החיים, כשיהיו לי הרבה ילדים ובית לפרנס, הכנסה נוספת תוכל בהחלט לעזור. אמר לו רב אלי לופיאן, אני רואה שאתה כבר בטוח שתתחתן בקרוב, ושתהיה לך דירה, ושיוולדו לך ילדים, וכל שנותר לך הוא לדאוג לעוד הכנסה צדדית. בדאגת המחר נעוצה טעות עמוקה. השם ברך אינו מעמיד את האדם בניסיון שהוא אינו יכול לעמוד בו. כוחות הנפש לעמידה בניסיון ניתנים יחד עמו בעסקת חבילה. אין ספק שלא היינו מתנסים עכשיו, לא היינו מחזיקים מעמד, אבל לזמן הקושי המיועד ממתינים גם אוצרות הכוח. הקושי כרוך בחוזק, בחוסן נפשי ובחוכמה, ובכך ניתן להתמודד איתו. בשעת מבחן יורדים לעולם כלי כתיבה איתם נוכל לענות תשובות ולקצור ציון מעולה. אז בואו ננשום עמוק ונרגע. בעזרת השם יתמלאו משאלות לבנו לטובה, אבל גם אם לבסוף לא יתרחש מה שכל כך קיווינו לו, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו להתמודד עם הניסיון המיועד.
האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב מאיר זיו יוסף.
תודה רבה לרב מאיר זיו יוסף. וכעת אנחנו עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד, בדרך לגאולה.
בדרך לגאולה, בדרך לגאולה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
דוד מאמריקה שולח מברק, בבית מנחם אב, אני אבוא לבקר אתכם בבני ברק. כל המשפחה בהתרגשות גדולה מאוד, 20 שנה כבר לא ראינו את הדוד. מכינים את הבית, מברישים את הסלון, כולם מחכים בציפייה גדולה. השעה 8 בבוקר, דפיקות בדלת, כולם רצים לדלת. הדוד מאמריקה הוא יקה, אמר שהוא יבוא, השמונה בבוקר זה שעה מתאימה. פותחים את הדלת, השכנה שואלת, יש לכם קצת מלח בבקשה? טוב, בבקשה, קחי. כל אחד חוזר למקומו. בשעה 9 בבוקר שוב פעם דפיקות בדלת. כולם רצים לדלת. פותחים את הדלת, חברת החשמל אומרת שיש פה תקלה בבניין, צריכים לבדוק. בבקשה, תבדקו. השעה 2 בצהריים, כל המשפחה כבר ממתינה בציפייה דרוכה לדוד מאמריקה. דפיקות בדלת. פותחים את הדלת, השכן מלמעלה בא לשאול אם יש שקית חלב. בסדר, המשפחה ממשיכה לחכות. השעה 8 בערב, דפיקות בדלת, כולם בטוחים. הדוד היקה אמר שהוא יבוא בבית מנחם אב, ודאי שהוא יבוא. 8 בערב, שעה מתאימה לו, הולך עוד מעט כבר להיגמר היום. פותחים את הדלת, והנה הילד של השכנים שואל אם שלוימי נמצא. סוגרים את הדלת באכזבה גדולה מאוד, וממשיכים לחכות. רבותיי המאזינים, בואו נתבונן. השעה 12 בלילה, יום ראשון, בית מנחם אב, דפיקות בדלת. האם בני הבית יחשבו לעצמם, כל כך הרבה פעמים כבר דפקו היום, וזה לא היה הדוד מאמריקה, אז כנראה גם עכשיו, 12 בלילה, זה כבר לא הדוד מאמריקה. הלו לשוטים יחשבו כאלה שכך יחשבו. ככל שהשעה יותר מתאחרת, והדוד מאמריקה הוא יקה, והוא יהודי אמין, והוא אמר שהוא יבוא בשעה, שהוא יבוא ביום ראשון, בית מנחם אב, אז ודאי שהוא יבוא. ואם הוא לא הגיע ב-8 בבוקר, ב-2 בצהריים, ב-8 בערב, אז שיש דפיקות ב-12 בלילה, זה 99% שעכשיו זה כן הדוד, כי כבר 12 בלילה ועוד מעט נגמר היום. אומר החפץ חיים, ככל שמתארכת הגלות, זה יותר סיכויים שמשיח מגיע. שבן אדם לא יחשוב אם עד עכשיו הוא לא בא, הוא יתחיל להתייאש. הפוך, אם עד עכשיו הוא לא בא, ואנחנו לא מאמינים בבורא עולם, כל יהודי בתוכו מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אז ברור שככל שהגלות יותר מתארכת, זה הרבה הרבה יותר סיכויים שעכשיו המשיח מגיע. היא רצון. שנזכה כולנו לראות במהרה בימינו בבניין בית המקדש.
האזנתם לפינתו של הרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
תודה רבה לרב נחום נוסבכר, מראשי ישיבת שער התלמוד. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
בקצב היום, בקצב היום.
שבנו אליכם, אתם על בקצב היום במהדורת שבוע החיזוק העולמי בשיתוף כל חי מיוזיק. ממשיכים עם הרב דוד ברוורמן בפינתו היומית.
שלום לכם למאזיני בקצב היום. אנו שוב בתוכנית בימי בין המצרים. אנו נמצאים ביומיים האחרונים של השבוע, סוף ימי בין המצרים. לצערנו עדיין לא נושנו, עדיין אנו צריכים להמשיך להתפלל, לבכות על הגלות, על החורבן, ולצפות לגאולה, לצפות לבניין בית המקדש. כולנו איננו דרוכות, וכך צריך להיות, לקראת יום תשעה באב. קראתי פעם כתבה שהיה פעם במשך 25 שעות בשנת תשל"ז, 25 שעות הפסקת חשמל במדינת ניו יורק, או בעיר ניו יורק, הייתה הפסקת חשמל. והנזקים שנעמדו מ-25 שעות של הפסקת חשמל נעמדו בכמיליארד דולר, מיליארד דולר נזקים, ולא רק נזקים בממון, אלא לצערנו היו גם נזקים בגוף. מערכת הרמזורים קרסה, תאונות דרכים קשות מאוד, חולים קרסו בגלל שמכונות ההנשמה הפסיקו לפעול, והנזקים היו נזקים אדירים. שמאי הנזקים עבדו שנים רבות רק לאמוד את הנזקים. סך הכל 25 שעות, כי אינו דומה למשל סנדלר, שהסנדלריה שלו פסקה מלפעול בגלל החשמל, למלטשת יעלומים שפסקה מלפעול. אינו דומה רשת של חנויות שקרסה, שלא עבדה 25 שעות, לבנקים, למערכת הבנקאות, לבורסה. כך, כשמדובר על סך הכל 25 שעות, שמערכת החשמל לא פעלה. ופה אנחנו מדברים על 1,000 974 שנים שבית המקדש עדיין לא נבנה, ועם ישראל מתפזר בגלויות, ואנחנו נמצאים בחשכת הגלות, בשיא הגלות, ואני אומר את זה רק בשביל לחשוב ונתבונן רק מה הגלות עושה לעם ישראל. מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, רק תעצרו אגב ותתבוננו. מאז השואה ועד היום, העם היהודי סך הכל גדל בסביבות 3%. אלה שעוסקים בתחום הזה בדקו את זה. העם היהודי היום מונה, לפי האופטימיסטים הכי גדולים, בין 14-13.5 מיליון יהודים. ובשונה מעמים אחרים שהם גדלו ושלשו את עצמם והכפילו ושלשו את עצמם מאז השואה ב-70 שנה האחרונות. למה העם היהודי סך הכל גדל ב-3%? למה? התשובה היא התשובה המחרידה והנוראה, שמאז השואה העם היהודי איבד למעלה מ-14 מיליון יהודים, ולא בתותחים, לא בחומרי נפץ, לא בסכינאות, ואפילו לא בתאונות דרכים, בנישואי תערובת, בהתבוללות נוראה ואיומה, יותר מפי שניים מהשואה האיומה. כשבשואה היה חורבן על הגוף, פה יש כאן שואה רוחנית שמתרחשת ברגע זה לעינינו. יש למעלה מ-900 בנות יהודיות שמתגררות כעת בעזה, רחמנא ליצלן. לא דיברתי על המשולש, לא דיברנו על העיר העתיקה או על הכפרים הערביים. אני לא מדבר על 500,000 גויים שנמצאים כאן במדינה. אנחנו מדברים על כל המכלול של עם ישראל. עם ישראל וכל המכלול נמצא במצוקה נוראה, בהתבוללות, שיש קהילות יהודיות לגמרי שנמצאות על סף ממש חורבן טוטלי, טוטלי. תחשבו רק, בלוס אנג'לס יש למעלה מ-250,000 ישראלים. וכשיהודי חילוני נמצא בלוס אנג'לס, הוא בעצם מכניס את הילדים שלו לפאבליק סקול, הוא נכנס לאוניברסיטה, הוא מכיר שם גויים וגויות ולצערנו ונכחדים, נכחדים מהעם היהודי מבחינה רוחנית. אם פעם עוד היו מתביישים לספר שהבן שלו התחתן עם גויה או עם גוי, אני יודע כי אני פעם בשנה מטעם תנועת ערכים נמצא שם, אם פעם היו מתביישים לספר את זה, היום כבר אין כבר בושה, איבדו את הבושה. אנחנו נמצאים בכזה חושך של גלות שאף אנחנו לא שמים לב כמה אנחנו נמצאים בתוך החושך. אנחנו מסתגלים לגלות, ולכן כשאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו כבר את משיח צדקנו, שיוציאנו מהגלות החשוכה, שיקבץ נדחה עמו ישראל, שיראה לנו את האור הגדול של בית המקדש, עלינו קצת להתנער מהתרדמה. הימים האלה הם ימים גדולים מבחינה רוחנית, הם ימים שבו הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לראות האם אכפת לך, האם אתה מגלה את האכפתיות. הרי ידוע מסופר המשל הזה, חוזרים ומספרים אותו שוב ונחזור שוב ונספר אותו, על אותה אישה ששנים ציפתה לזרע של קיימה, והנה סוף סוף היא נפקדה, ואז מגיע זמן הלידה, ומתרחש איזה סיבוך בשעת הלידה, ונוצר מצב שבו הרופא צריך לקבל החלטה האם להציל את האישה או את העובר. אין אפשרות להציל את שניהם על פי דרך הטבע. הרופא יוצא במהירות לבעל ושואל אותו, מה עושים? תקבל את ההחלטה. שואל הבעל, אומר, האם אשתי עדיין בהכרה? אז אומרים לו, כן, היא עדיין בהכרה. הוא ניגש לשאול בחרדת קודש, ברד, את השאלה הכי דרמטית והכי נוראה. אין ספק שבאותם רגעים היה שקט בעולם, שקט בעולמות העליונים, ישבו מלאכי השרת והקשיבו לתשובה של האמא היהודייה הזו. הוא שואל אותה שאלה, תאמרי לי, מה עושים? מה עושים? אז האמא אומרת, הרי כל חיי רציתי שיהיה לי המשך, אינני יודעת אם יהיה לי המשך הלאה, אני מוכנה למות, העיקר שהתינוק ינצל, העיקר שיגיע, התינוק יצא לאוויר העולם ויהיה לי המשך, שם משארית כאן בעולם, כי בגיל שלי ובמצב שלי כנראה שלא יהיו לי עוד ילדים. וכך קיבלו את ההחלטה, ולאחר כמה דקות יוצא הרופא ולא יודע מה לבשר לבן אדם, האם לומר לו מזל טוב או רחמנא ליצלן ברוך דען האמת. והאמת היא שהוא אמר לו את שניהם, אשתך לא עלינו כבר לא בין החיים, אבל יש לך המשך, יש לך המשך, יש לך ילד שימשיך את החיים. וכך התנהלה הלוויה המזעזעת הזו, שבעצם יש עולל תינוק שלא זכה לרגע להרגיש חום של אמא מבחוץ. מבפנים הוא הרגיש 9 חודשים, אבל לא מבחוץ, לא זכה אפילו לנשיקה של אמא טבעית ואמיתית. והילד הזה גדל עם אבא שלו לבד בבית. הילד הזה ילד טוב, אבל אינו יודע מי זה אמא שלו. ככל שהוא התבגר יותר, אבא סיפר לו, היה לך אמא כל כך נפלאה וכל כך מיוחדת. והוא מספר לו על האמא, אבל הילד אדיש, לא מגלה התעניינות. מגיע הזמן שבו הוא כבר קיבל בינה ודעת, ומגיע יום השנה של האמא. ואבא מלמד את הילד לומר קדיש, והוא לא רוצה לומר קדיש. אין לו חשק, זה לא מעניין אותו, הוא לא מגלה עניין. ואבא כבר לא יכל, ואבא התפרץ ואומר לבן שלו, איך אתה לא מתבייש? אמא שלך מתה כדי שאתה תגיע לאוויר העולם. אמא שלך מתה. הרי היכל להיות מצב הפוך, שאתה לא תהיה כאן והיא כן תהיה פה. אבל הייתה מוכנה מרוב אהבתה אליך, למרות שהיא לא הכירה אותך. גדלת רק בתוך הבטן שלה, והיא רצתה שאתה בסופו של דבר תהיה המשך שלה. מה מבקשים ממך? פעם בשנה, להגיע לקבר ולומר קדיש, גם את זה, את המינימום הזה, אתה לא רוצה לתת. איזה כפוי טובה אתה. רחמנא ליצלן, הנמשל זה אנחנו. הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא ראה את ההתנהגות שלנו, וההתנהגות שלנו זה בעצם של עם ישראל אז והיום, והיום, כי זה אותו דבר, דור שבית מקדש לא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, כלומר היום, הרגע, היום רביעי, כעת הבבלים מחריבים את בית המקדש, כעת בית המקדש עולה בלהבות, והרומאים והבבלים ביחד. אז אותם סיבות שהובילו אז לחורבן, הסיבות האלו עדיין רלוונטיות היום, היום. אז הקדוש ברוך הוא בעצם היה צריך לתת לנו את העונש. אבל הקדוש ברוך הוא בחמלתו וברחמיו, כפי שמסבירים הספרים הקדושים, היו בזמן בית המקדש, הבית הראשון ואפילו גם בבית השני, אורות גבוהים, אבל כלים קטנים. הכלים לא הכילו את האורות. מי זה הכלים? זה עם ישראל. מי זה האורות? זה השכינה הקדושה. אז היה אפשרות לקדוש ברוך הוא, היו לו שתי אפשרויות, או לחבות את האור או להשמיד את הכלים חס וחלילה. והקדוש ברוך הוא בחמלתו, חמל על הכלים, על יציר כפיו, והוא אמר, אני מוכן להוציא את שכינתי, ולשפוך את חמתי על עצים ועל אבנים, למרות שלא הייתי צריך לעשות את זה. היה צריך בעצם להניש את העם, ולא לא להוציא את השכינה מעם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא בחמלתו, שפך חמתו על עצים ועל אבנים, והתרחק מאיתנו והוציא את שכינתו ושלח אותנו לגלות. ואומר לנו קדוש ברוך הוא, אז יש כמה ימים יש שבהם במשך השנה, זה ימי הזיכרון לבית המקדש, אנחנו צריכים, אסור לשכוח את בית המקדש לרגע, אבל מזכירים את זה ברמה הטכנית. פה מדברים איתנו מעבר לרמה הטכנית של דיני אבלות הנוהגים בימים הללו. זה ימים שבהם אומרים לבן אדם, איפה הרגש, איפה הלב, איפה הרגש, איפה הלב, הלב של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחמלתו הוציא את שכינתו. למה אתה לא מבקש? לא אכפת לך? לא מעניין אותך? אדישות שאין לקדוש ברוך הוא פה בית, בזמנים שאנשים יוצאים לרחובות פעם להפגין בשדרות רוטשילד לפני כמה שנים, יצאו על דיור בר השגה, ומה עם בית לקדוש ברוך הוא? מה עם זה שהבוקר לא הקריבו את קורבן התמיד? מה עם זה שאנחנו בעצם נמצאים בחושך של הגלות? אלא הבעיה היא, כמו שאומר ידידי המרצה הרב ישי וליס, הוא אומר, זה נקרא הסתגלות. הסתגלות זה להסתגל לגלות. האדם נמצא בחושך, ישנם שני סוגי חושך. יש חושך שאדם נמצא בחושך, אבל העובדה שהוא נמצא בחושך עדיין היא מוארת לו, הוא יודע שהוא בחושך. אבל יש חושך שאדם אפילו לא יודע שהוא בחושך, הוא חושב שזה אור, הוא נהנה מזה, הוא אפילו לא יודע, הוא לא יודע אפילו באיזה חושך עמוק הוא נמצא. אז יש ימים מסוגלים, כל רוטפי קיץ יגוע בין המצרים, ימים שבו האדם יכול קצת לצאת מהאגוצנטריות שלו, כמו שמסופר על הרבי ממונקאץ', המנחס אליעזר ממונקאץ', שהמנחס אליעזר ממונקאץ', הרבי הקדוש והצדיק הזה, אז מסופר עליו שבדרשה שהוא נתן לפני התקיעות, הוא סיפר סיפור כל כך מרגש. הוא סיפר כך, שהוא אומר, אתם יודעים, אני כל בוקר בחודש אלול תוקע בשופר. ערב ראש השונה, על פי ההלכה, לא תוקעים בשופר, כדי לבלבל את השטן. הנכד שלי הקטן מגיע לפה כל בוקר ורוצה לשמוע את התקיעת השופר שלי. הוא מאוד אוהב לשמוע את סבא שלו תוקע בשופר. הבוקר, אתמול בבוקר, ערב ראש השונה, בא אליי הנכד, מחכה שאני אתקע בשופר, ואני לא תוקע. אז הוא שואל אותי, סבא, למה לא תקעת היום? אז אני אומר לו, אסור לתקוע היום. אסור לתקוע היום. אומר, אבל סבא, אני מבקש ממך, תתקע, אני רוצה לשמוע את התקיעות שלך. אני מסביר לו, הוא ילד קטן, אסור, אסור היום לתקוע. כך נפסק בהלכה. אבל הילד בוכה. ואבא מבקש, סבא, רק תקיעה אחת, רק תקיעה אחת תתקע וזהו. רק תקיעה אחת. לא יכלתי לעמוד מול הדמעות של הילד הקטן, הנכד שלי. לקחתי את השופר ותקעתי. הוא אומר, אני רוצה עכשיו ברגע זה להתוודות שלא התנהגתי על פי ההלכה, כי נפסק בהלכה לא לתקוע בשופר, ואני כן תקעתי, אבל לא יכלתי לעמוד מול הדמעות של הנכד שלי. ואז פרץ הרבי בבכי ואמר, בואי נשלו אילום, אני בשר ודם, לא יכלתי לעמוד ליד הבקשות והתכנונים של הנכד שלי הקטן, שבוכה ומבקש, סבא, רק תקיעה אחת. אומר, אז אמר רבי מנחס אליעזר ממונקאץ', עם ישראל כבר קרוב ל-2000 שנה בוכה ומבקש, ריבונו של עולם, רק תקיעה אחת, תקע בשופר גדול לחירותנו, זהו, תקע בשופר גדול לחירותנו, זה מה שבקש עם ישראל. אז הוא אומר, אם כולנו נבקש את זה בדמעות כאלו, ריבונו של עולם, בסוף ייתר לנו, תקע בשופר גדול לחירותנו, אותו שופר גדול שיגאל את עם ישראל, וישנה את כל המצב שלנו, מן הקצה לקצה, בין ברוחניות ובין בגשמיות. אחים יקרים, בואו נעשה השתדלות. יש לנו ממש ימים ספורים, שעות שאפשר לספור אותם, שבהם אפשר לבקש על להקים שכינתה מגלותה, מאפר הגלות, ממש להוציא את השכינה מתוך החושך של הגלות, ולהאיר את העולם החשוך באורות הגאולה. זה בידיים שלנו, של כל יהודי ויהודי, כי כל יהודי ישאלו אותו לאחר 120. מה עשית כדי שבית המקדש ייבנה? אז הלוואי שאנחנו נוכל לענות, עשינו כל שביכולתנו. תודה רבה. נשתמע בעזרת השם בתוכנית הבאה.
תודה רבה לרב דוד ברוורמן על הדברים המחזקים. וכעת לרב אברהם ישעיהו לורנץ.
ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
שלום לכולם. הגמרא אומרת, ארבעה צריכים להודות כשיוצאים מהסכנה. ואף על פי שעל כל דבר צריכים להודות, התשובה היא שמתוך שאדם מודה על החסדים הגדולים שעשה השם עמו, יודע על כל החסדים. מסופר שמרן החידה באחד מנסיעותיו בספינה, השערה איימה להטביע את כל הנושאים. ורבינו אמר בתפילתו שאם השם יעשה עמו חסד ויציל אותו, הוא יזכור את כל החסד כל ימי חייו. ולכן חתימת ידו הייתה בצורה של ספינה עם תורן. ללמדנו לזכור תמיד את כל הניסים והחסדים ולהודות להשם יתברך ללא הפסקה.
האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם ישעיהו לורנץ.
תודה רבה לרב אברהם ישעיהו לורנץ. נעבור לשמוע את הרב יונתן ענבה.
רגע טוב לנשמה עם הרב יונתן ענבה.
שלום וברכה. מסופר על הרמב״ם שרצה בכל מאודו ללמוד רפואה, אבל להיות שהרופאים הגויים לא הסכימו ללמד יהודים, הרמב״ם עמד בפני שוקת שבורה. מה עשה הרמב״ם? התחפש לאילם והציע עצמו בשפת הסימנים לגדול הרופאים שהוא רוצה להיות המשרת שלו. אותו רופא הסכים, והרמב״ם במשך שנים משרת את אותו גוי וממילא לומד את כל כללי הרפואה. ואז יום אחד מגיע הרופא לחולה שגונח מכאבים. הרופא מאבחן שנכנסה לאותו אדם תולעת והיא יושבת לו על מקום העצבים, סכנה אמיתית לאותו חולה. הרופא לא ידע מה לעשות עד שהחליט לקחת צבד ופשוט בכוח להסיר את אותה התולעת. הרמב״ם שראה את הדבר ידע שאותו חולה לא ישרוד את אותו ניתוח מאולתר שמנסה הרופא להמציא לו. ולכן הרמב״ם ביקש לעצור את הרופא. אמר לו, אדוני הרופא, בבקשה תעצור, יש לי רעיון אחר. מיד הלך הרמב״ם, הביא עלה והניח אותו על פתחי פניו של אותו אדם. התולעת הריחה את העלה ומיד יצאה החוצה כדי לאכול ממנו, וכך אותו אדם התרפא. ואז מסתכל עליו הרופא ושואל אותו, תגיד לי בבקשה, איך ידעת להביא את העלה כדי להוציא את התולעת? אבל לפני כן, הרי אתה אילם, איך דיברת? אמר לו הרמב״ם, אני מודה לפניך, אני לא אילם, רק רציתי שתלמד אותי רפואה. אבל היום שראיתי שהחולה נמצא בסכנה, ידעתי שעליי לוותר, עליי לגלות את הסוד הכי כמוס כדי להציל את הנפש. כך הרמב״ם לימד אותנו שכאשר אתה צריך לעשות את המעשה הנכון, שכאשר אתה צריך להציל נפשות, עליך לוותר כדי לתת ולהעניק לאחר. כך נשתדל כל אחד ואחד מאיתנו לוותר, לתת ולהעניק, וממילא, כמו שהקדוש ברוך הוא הצליח במעשיו, ככה גם הקדוש ברוך הוא יעלה כל אחד מאיתנו לגדולה. בהצלחה.
הבנתם לרגע טוב לנשמה עם הרב יהונתן ענבה.
תודה רבה לרב יהונתן ענבה. יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
בקצב היום, בקצב היום, בקצב היום, בקצב היום.
שבנו אליכם, אתם על בקצב היום, מהדורת החיזוק בשיתוף שבוע החיזוק העולמי של כל חי מיוזיק. אנחנו ממשיכים עם הרב חנוך גבהרד בפינתו, בבקשה.
מתגעגעים לבית המקדש עם הרב חנוך גבהרד.
מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך. מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך. אנחנו יודעים מה כתוב בהמשך, אני אגיד לכם מה כתוב בהמשך. תימאו את היכל קודשך, ועוד איך תימאו. שמו את ירושלים לאיים, הכוונה איי חרבות. נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. אתם יודעים כמה שפכו דמם כמים? הדם שנשפך מירושלים לתוך נחל קדרון גלגל סלעים. אתם יודעים איזו עוצמה, איזה אשד של דם היה צריך לרדת מהצלע. אז אם תגידו שזה בחורף, היה מתערבב עם המי גשמים, והמי גשמים היו אדומים, ואלה הם שגלגלו את הסלעים. לא, זה היה בתשעה באב, לא יורד גשם. הערוץ יבש, ופתאום נשפך דם, נשפך דם של מיליונים אנשים, דם עד כדי כך שהוא דרדר סלעים. וואי, שם ירחם. שפכו דמם כמיים סביבת ירושלים, ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו, לעג וכלס לסביבותינו. ועל זה שואלים חז"ל, מזמור? מזמור לאסף? קינה. עם קוף. לשון לקונן, קינות. קינה לאסף מבית, צריך שיהיה קינה. איזה מזמור זה? כן, רבותיי, המזמור הוא שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ובאבנים. מה הפירוש קילה חמתו בעצים ובאבנים? אחד עצבני, נותנים לו לקסח קרטונים של ביצים כדי להפיג את הזעם שלו. ואם הוא נורא נורא עצבני, הוא צריך לקחת מספריים ולגזור את הווילונות אצלו בבית. וזה מרגיע אותו. כתוב שמי שמקלקל בשבת, הוא פטור. אבל אם הוא עצבני ובשביל להרגיע את עצמו הוא גוזר וילונות מכתיפה, אז הוא חייב, כי זה לא מקלקל, זה מתקן. הוא תיקן את העצבים שלו. זה אצל בני אדם שלא יודעים להשתלט, אז קילה חמתו על קרטונים של ביצים, קילה חמתו על כמה בקבוקי ויסקי ב-1,000 שקל כל אחד. אבל מה הפירוש אצל הקדוש ברוך הוא קילה חמתו? לא בגלל שהקדוש ברוך הוא היה צריך להירגע. הקדוש ברוך הוא היה צריך להחזיר את העולם לפרופורציות. כשעם ישראל בירושלים כל כך מנותק, לא רוצה להתקרב, ויש בית מקדש, אז אין פרופורציה, אז הפער הוא ענק. אם נוריד את בית המקדש, נוריד את אז הפרופורציות יישארו. כזה עם שמתנהג ככה כשאין בית מקדש, נו, סביל. זה גם הרעיון שכתוב גדולה מיטת צדיקים, או חשובה מיטת צדיקים, כשריפת בית אלוקינו. איך זה יכול להיות? קודם כל, שריפת בית אלוקינו זה היה פעם אחת, לפני 2,000 שנה, ואנחנו בוכים על זה 2,000 שנה. ומיטת צדיקים יש בכל דור ודור. כמה צדיקים שיש, ככה צדיקים ימותו. מי לא מת? אליהו הנביא היה אחד שעלה בסערה השמיימה, וזה גם לא בטוח שזה נקרא שהוא לא מת. אלישע קרא את הבגדים, כמו שקוראים על מת. כתוב, ויקרא את בגדיו, ויצעק, אבי אבי רכב ישראל. בקיצור, אפילו אליהו הנביא שאולי הוא לא מת, זה נקרא למות. חוץ ממנו, היה גם סרח בת אשר אולי, היה גם רבי יהושע בן לוי, ברח למלאך מוות, הצליח לקפוץ את הגדר. תכלס רבותיי, תספרו כמה צדיקים יש, ככה לוויות יהיו, ככה מתים יהיו. אז מה פירוש שקולה מיטת צדיקים כשריפת בית אלוקינו? התשובה היא, כשאנחנו נמצאים במצב הזה החפיף, קצת פה, קצת שמה, ויש צדיק גדול בעיר, בארץ, אז הפער הוא כל כך גדול שהוא זועק, הלו, תגיד לי, אתה לא נורמלי, תראה מה אתה עושה, תראה איפה הצדיקים, איפה אתה. אז במקום שהקדוש ברוך הוא ירוג את כל הרשעים, הקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים אליו, ירד דודי לגנו, ללקוט שושנים את הצדיקים, ואז נשארו כל הקוצים, בין כל הקוצים, נו, יש קוצים עם פרחים צהובים, עם פרחים כתומים, אין אף שושנה יפה שתוכל להעיב. אבל רבותיי, זה לא אומר שיש מצב טוב בזה שמתים הצדיקים. זה אומר שיש מצב רע, זה אומר שאנחנו צריכים לבכות. למה? בגלל המעשים שלנו, הקדוש ברוך הוא צריך להרוג את הצדיקים. על זה אנחנו מתאבלים. אנחנו מתאבלים על מיתת הצדיקים, ועוד יותר, מתאבלים על עצמנו, מתאבלים על עצמנו שהדרך ליישר לנו את המאזן, זה לקחת את הטובים, במקום להגיד עלינו, וואו, איזה מתוקים שאתם, איזה טובים שאתם. מכניסים אותנו לליגה של נכים. אם יש אלוף עולם אחד בכדורגל, וכולם קושי זזים סנטימטר, מעיפים את האלוף העולם, ולכולם נותנים כיסות גלגלים, יאללה, עכשיו תשחקו לכם כמו נכים. רבותיי, אנחנו נכים, אם צריך להרוג צדיקים, כדי שאנחנו, אפשר יהיה להסתכל עלינו, זו סיבה שנבכה. זו סיבה שנבכה, על מי נבכה? על עצמנו, על שאנחנו כל כך רחוקים, רחוקים מבית המקדש, רחוקים מהמשכן, רחוקים מהכל. נתקרב, השיבנו השם אליך, ונשובה, חדש ימינו כקדם.
האזנתם לפינתו של הרב חנוך גבהרד.
תודה רבה לרב חנוך גבהרד. ממשיכים עם הרב אליעזר קפלן.
משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
שלום לכולם, חכמים מספרים לנו, כשישבו ישראל על נערות בבל וראו שירמיה הנביא עומד להיפרד מהם, גאו כולם בבכי. אמר להם ירמיה, מעיד אני עליי שמיים וארץ, שאם בכיתם בכייה אחת עד שהייתם בציון, לא גליתם. בירושלים עם ישראל לא בכו, אבל כאן, על נערות בבל, הם בכו. גם בכו. זה לא הייתה בכייה לצרותיהם, זה בכייה על געגועים לירושלים. כפי שכתוב, שם ישבנו גם בכינו, בזוכרנו את ציון. שם, בבבל, הקדוש ברוך הוא מצא את עם ישראל. מה הוא מצא? את היופי של עם ישראל, את היופי של היהודי, את אותה הנקודה הפנימית המתגעגעת לקדוש ברוך הוא. חכמים מספרים שנבוכנצר ביקש מהלוויים שישירו לו משיר ציון. אמרו הלוויים, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? לא דיינו שהחרבנו את בית המקדש, אלא עכשיו אנו עומדים להקיש בכינורותינו לפני הננס הזה ולפני עבודת אלילים. מיד עמדו וקצצו את בעונות ידיהם. וכיוון שראה זאת נבוכנצר, מה שעשו הלוויים, עמד והשליך מישראל טילי טילים של הרוגים, ואף על פי כן הייתה להם שמחה שלא אמרו שירה לפני עבודה זרה. אנשים יקרים, מתאר לעצמנו את הסיטואציה שהייתה באותם ימים. בית המקדש נחרב, אין כהנים, אין לוויים, אין קורבנות, אין כהן גדול, אין עלייה לרגל, אין פשוט כלום. העולם שומם, כולם עצובים, וכעת יוצאים לגלות. גלות שאנחנו לא יודעים מתי סופה. מה קורה באותו רגע? הלוויים לא מסכימים לשיר בשום צורה ואופן. הם עמדו כחומה בצורה ולא פתחו את פיהם. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? הם העדיפו לקפח את חייהם ואפילו למות על קדושת השם, והעיקר שלא לשיר את שיר בית המקדש לגויים, השפלים והנבזים. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, זאת המסירות נפש שהחלו עם ישראל בתחילת הגלות, וזאת המסירות נפש למען התורה, היהדות וקיום המצוות, שעומדים אנחנו משמרים אותה בכל דבר ודבר ובכל דור ודור. והיא זאת שנותנת לנו את הכוח לשרוד ולהמשיך להיות לעם, העם הנבחר. מי ייתן ויוכלו הלוויים לשיר את שיר השם כבר בעיצומו של תשעה באב.
האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.
תודה רבה לרב אליעזר קפלן. וכעת לסיום, הרב אליהו שלזינגר, בבקשה.
על גלות וגאולה עם רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר.
שלום וברכה. מובא בספר דבר אליהו, כך הוא כותב, זכיתי לשמוע ביאור מפה קדוש של רבינו הגאון רב חיים סולובייצ'יק זצ"ל, בזמן שבטי בוולוז'ין, בשם אביו הגאון רב יוסף דוב הלוי מבריסק, על הפסוק, ואת שדוד מה תעשי, כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, לשב תתייפי, מעשו בך עוגבים, נפשך יבקשו. ורבינו חיים זצ"ל הוסיף בזה הסבר נאה, עד שבאמת יש כאן פנים חדשות לכל הפסוק הזה. הוא מספר משל בראובן שהוא היה שונא את שמעון, ואנחנו פונים לראובן בשאלה, תגיד לנו על מה, למה אתה שונא את שמעון? והוא עונה, שונא אני את שמעון משום שהוא מתנהג כאחד הבזויים. התלבושת שלו היא קרועה וטלאי על גבי טלאי. פניו לא רחץ למשעי, והוא כולו מזוהם ומלוכלך. פשוט גועל נפש להסתכל בו. מתשובה זו אנו יודעים שכאשר ילבש שמעון מחלצות, בגדיו יהיו נקיים, פניו וכל גופו יהיו רחוצים, וכולם יהיו לבנים כשלג ילבינו, עד כי כולו אומר כבוד, ממילא יסיר ראובן את השנאה מליבו לשמעון, וגם יאהב אותו, כי בהסר הסיבה יסור המסובב. אבל אם על שאלתנו את ראובן על מה הוא שונא את שמעון, יענה ויאמר לנו, קצתי בחייו של שמעון, ושנאת מוות שנאתי אותו. וכאשר אני רואה אותו חי עלי אדמות, ירגז ליבי בקרבי. ולו הייתה יכולת בידי כי אתה הרגתיו, אז יודעים אנחנו שכל אשר ירבה שמעון להתהדר ולהתייפות לפני ראובן, כל מה שירבה שמעון ללבוש מחלצות ולעדות עדי זהב וכדומה, עוד יוסיף ראובן לשנוא אותו, כלו שנאת מוות הוא שונא אותו, ואת נפשו הוא מבקש. ובכן הנביא פונה בדבריו, ואת שדוד מה תעשי? הוא פונה אל בת ציון, אל כנסת ישראל האומללה, הרדופה על צווארה מכל העמים אשר מסביב לה, והיא המסכנה מתהדרת ומתייפת לפניהם בהשכלה, בחיקוי נימוסיהם והדרך ארץ שלהם ותהלוכת חיים לפי רוח הדור החדש, וחושבתי שבזה תמצא חן בעיניהם. והנביא קורא לה, הוי הוי, עד כמה גדולה הטעות שלך ואת שדודה, מה תעשי כי תלבשי שני, כי תעדי עדי זהב, כי תקראי בפוך עינייך, וחושבת את שהם שונאים אותך על חוסר החן והיופי שבך, על חוסר הקישוטים שבבגדים. אוי לשב תתייפי לפניהם, עד רבה, העניין הזה לרעתך הוא, והוא יוסיף לך עוד צרות רבות ורעות מהם, כי מעשו בך עוגבים ונפשך יבקשו. ומכיוון ששונאים בנפש הם לך, כל מה שתרבי להתקשט ולהתאדר לפניהם, בהשכלה שלהם, בנימוסים שלהם, תרצי להידמות להם, תגדל עוד יותר קנאתם ושנאתם אלייך. כך הסביר רב חיים, והדברים האלה נזכרים ונעשים מדור דור, ומתקיים בנו, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה.
האזנתם לרב אליהו שלזינגר.
תודה רבה לרב אליהו שלזינגר, תודה רבה למוטי קופפר, תודה רבה לאברהם ישחקוב, ולכם שהייתם איתנו. נאחל לכם המשך האזנה טובה, בשורות טובות, ובציפייה לגאולה בעזרת השם. אני הייתי יעקב בלוך, יום טוב ולהתראות.
בקצב היום, בקצב היום.